דוח פינטק עם דוקטור אושי שוהם קראוס על פינטק, וולטק ואינשורטק.
שלום, כאן דוקטור אושי שוהם קראוס, ברוכים הבאים לדוח פינטק. אנחנו קצרים ודחוסים, אין לאף אחד מאיתנו עודף זמן. ליאב גפן יזם, שלום ותודה שאתה איתנו.
שלום, תודה רבה דוקטור אושי שהזמנת אותנו.
אוריאל אהרוני, יזם, שלום ותודה שאתה איתנו.
שלום, שלום דוקטור אושי, נעים להיות כאן.
אז ככה, פרק מורכב, כי בעצם אנחנו מדברים כאן על שתי חברות, פאסיו ועל שוקו, ואנחנו בעצם מדברים על חברת ביטוח שהיא גם אוטונומית באיזשהו אופן וגם דיגיטלית. האם אני צודק?
אתה צודק בהחלט. אנחנו מדברים על שימוש בטכנולוגיה של חוזים חכמים שאנחנו כבר מכירים אותם מהעולמות של הבלוקצ'יין והאתריום. אנחנו מדברים פה על דורות מתקדמים יותר, לטובת תפעול של חוזה ביטוח או חוזה פנסיה שהם חוזים מורכבים.
ליאב, דור ראשון, דור שני, דור שלישי, דור רביעי של חוזים חכמים, תוכל לתת לנו איזושהי סקירה על הדבר הזה?
ויש גם כמובן את הדור החמישי, אבל נתחיל בדור הראשון. אז הדור הראשון זה מה שאנחנו מכירים, זה התחיל עם הבלוקצ'יין, ועליו יישומים כמו ביטקוין, זה צורה בעצם של בלוקים של מידע, והמילה צ'יין גם מה אומרת לנו כבר איזשהם שלשלאות מסוימות, ובלוק זה גם כזה נוקשה, והיא עדיין תכף מהפכנית, אבל אנחנו מבינים שכבר מעליה אנחנו רואים דורות מתקדמים יותר, כמו האתריום, שאנחנו מצפים שהוא יעבור את עדכוני הגרסה שלו, והוא כבר יקרה דור 2. אנחנו כבר עכשיו רואים סימנים של הדור השלישי של החוזים החכמים, זה עולמות ה-NFT. אז מהו אותו דור רביעי? דור רביעי הוא בעצם דור הביניים לטכנולוגיה של הקוואנטום. כשיכנס הקוואנטום, היכולת עיבוד המקבילית של מיליארדי או טריליוני או גוגל של חוזים חכמים שישלפו בצורה מאוד מאוד מהירה יהיה יעיל. הדור הרביעי מבצע בדיוק את אותו דבר, הוא לוקח מתודות של המחשוב הקוונטי, אחריות ועדיין המעבד הוא מעבד קלאסי מסוג GPU או NPU, אנחנו מסוגלים עליו לארגן ולשלוף את המידע בצורה שנקראת קוואזי קוונטומית. נניח כמו שגוגל מארגנים את המידע, מארגנים את המידע של הכלל, הקוונטום אלגוריתם מארגן את המידע של החוזים החכמים ומתפעל אותם בצורה מלאה. ושאתה מקביל את הביצועים של דור רביעי לדור 3 או 2, זה ממש דומה לסלולר. בדור 3 בקושי האינטרנט, בדור 2 אין בכלל על מה לדבר, זה טכנולוגיה נורא נורא מיישנת, והדור הרביעי והחמישי זה כבר מה שבאמת הוא יעיל יותר מהבני אדם, הוא יעיל יותר מתעשיית הביטוח.
אוריאל, תוכל להרחיב ולהסביר לנו בעצם איך פועל הדור הרביעי, ובעצם אולי תוכל להסביר לנו גם איך פועלת המערכת של פאסיו, שהיא המערכת שמאפשרת את שוקו?
כמובן. אז קודם כל, כשאנחנו מדברים על דור חדש של חוזים חכמים, אנחנו צריכים להבין למה בכלל יצרנו את פאסיו, ואיך גילינו בעצם את היכולות שלה, ואת היכולת שלה להיות בכלל ברת השוואה לחוזים החכמים, לדורות הקודמים של החוזים החכמים. אנחנו כשהתחלנו לבנות את פאסיו, אנחנו בסך הכל רצינו איזושהי דרך נוחה לאסוף דאטה שהיה קיים כבר בחברות ביטוח, פשוט היה להם הרבה מערכות מאוד מאוד ישנות, ואמרנו אנחנו חייבים למצוא איזושהי דרך לסדר את כל המידע הזאת במסמך אחד, כמו שהיו עושים אולי פעם ביטוח, היה איזשהו פקיד שהיה כותב פשוט את כל המידע, ולכל תיק היה איזשהו מסמך אחד, או תיקייה אחת עם כל המסמכים הרלוונטיים, והפקיד הכי מוכשר בעולם יכול היה לגשת לאותו מידע, לאבד אותו, להוציא, לשלוף בעצם את מה שצריך כדי לטפל באותו לקוח. באותו זמן אנחנו לא הסתכלנו על ביטקוין ובלוקצ'יין, לא הסתכלנו על חוזים חכמים אחרים, אנחנו הסתכלנו נטו על היכולת שלנו לאסוף מידע, אז בנינו לג'ר או איזה מאגר מסמכים, שהוא מאגר מסמכים פרטי, שהוא מנוהל בצורה centralized, זאת אומרת יש מחשב על אחד שיודע להזיז את הנתונים ממקום למקום. ברגע שסיימנו לעצב את החוזה הזה, אנחנו אמרנו שאנחנו רוצים בעצם לאפשר לכל החוזים האלה לחיות גם במצב ההיפותטי שלהם. מה זאת אומרת? יש חוזה מסוים שאסף נתונים מסוימים על אוריאל, איפה אני גר, מאיזה מכשיר אני גולש, איזה נתונים אני הזנתי בו, אבל יש גם את כל מה שאני לא, מידע שאני לא מילאתי, לא נתתי, וזה מידע אפשרי שיכול להיות שאני כן המלא, מידע שעדיין המערכת אולי לא יודעת, אבל אלה נתונים אפשריים. והתחלנו לייצר פרמוטציות של הרבה הרבה מאוד חוזים, כדי בעצם לנסות לחזות, ואני שם במרכאות, אף אחד לא רואה את המילה לחזות, כשנוכל לחזות מה יכול לקרות בתוך אותו משחק הזה של החוזים האלה. ואז בעצם אנחנו פיצחנו אלגוריתם שמאפשר לנו להחזיק באותו לג'ר כמות עצומה של חוזים, לאבד, לחשב את כל האפשרויות במקביל, ופתאום שמנו איפה שהביצועים, זאת אומרת שהדבר הזה קרה בעניין של שניות, אוקיי? עכשיו אם אנחנו נדבר שנייה על פרמטרים, שנשווה לעולמות של ביטקוין ואיתריום, אז כן, אנחנו יכולים להיות פאבליק לג'ר, אנחנו יכולים לחבר את עצמנו לאיזשהו צ'יין, בלוקצ'יין, אבל אנחנו יכולים להיות פרייבט לג'ר, זאת אומרת זה one to many, חברת ביטוח מנפיקה את החוזים והיא מנהלת את החוזים האלה, זה יכול להיות סנטרלי, זה יכול להיות דיסטריביוטד, אבל אם אנחנו מדברים על כמה טרנזקציות לשנייה, נגיד ביטקוין יודע לעשות, ביטקוין יודע לעשות כבערך 3 טרנזקציות לשנייה, איתריום עושה את זה פי 4, עושה בערך 12 טרנזקציות לשנייה, פתאום אנחנו שמנו לב שאנחנו בנינו מערכת שיודעת לעשות מעל 10,000 טרנזקציות לשנייה. אם אנחנו מנסים לקמת את זה לעלות, כמה עולה טרנזקציה, כאשר שוב צריך לזכור, ביטקוין ואיתריום, החוזה הוא מאוד מאוד פשוט, הוא יודע רק להעביר כסף, זאת אומרת אני יודע לשלם כסף, ואני יודע לאמת את התשלום הזה על ידי הלג'ר, ותכף נדבר בעצם אנחנו, אם אנחנו עושים פאבליק לג'ר בפאסיו, איך, מה יהיה מנגנון האימות של המידע, שזה בעצם הדבר שנורא מעסיק היום, את החוזים הדור 2 ו-3, ואצלנו האמת הוא מאוד מאוד פשוט, אבל הדבר היותר חשוב שאנחנו גילינו, שלהעביר ביטקוין עולה בממוצע 3 דולר, איתריום הצליחו להוריד את זה אולי ל-2-2.5 דולר, ואנחנו, העלות שזה עולה על גבי פאסיו, זה על פיט אסנט.
בואו נעשה שנייה סדר, כי זה קצת סבוך. יש לנו חברת ביטוח חדשה, דיגיטלית, אוטונומית, שקוראים לה שוקו. יופי. שוקו עובדת על תשתיות אוטונומיות עם לג'ר של חברה שקוראים לה פאסיו. שתי החברות האלה לחברות שאתם הקמתם ואתם בניתם בעצם. עכשיו, אתה אומר לנו, אוריאל וליאב, אתם אומרים לנו בעצם שהחברות האלה פועלות, שפאסיו פועלת, התשתית של פאסיו פועלת בחוזים עתידיים דור רביעי. אני מנסה להבין, נניח שיש לי ביטוח רכב, אושי שוהם קראוס, יש לי ביטוח רכב על רכב מסוים שלי. זה נקרא חוזה אחד על הלג'ר שלכם?
מדויק. יש לך ביטוח רכב, בביטוח הרכב אתה בעצם קנית סיכון מסוים, זאת אומרת, אתה יותר נכון מחר את הסיכון לחברת הביטוח במחיר שהוא שלילי, ואתה שילמת לכסף שהיא תקנה ממך את הסיכון הזה. זה מה שקרה בפועל. כל זה מוגדר בחוזה אחד, כולל מה המקרים שיכולים להיות, איזה מידע צריך לאסף ממך, מה המקרה שיכול לקרות, איך אתה מגיש תביעה, איך אתה מקבל כסף, איך אתה מוצא מוסך הסדר, כל הנתונים של המוסך, כל הדרכים שלך לממש את הזכות שלך, כתובים באותו חוזה, וממומשים באופן אוטונומי, זאת אומרת, החוזה יודע לתת לך את כל השירותים האלה לבד, אתה רק צריך לייצר אינטראקציה איתו, והוא כבר מנחה אותך בעצם לקבל את מה שמגיע לך מהחוזה.
ליאב, אתה רוצה להוסיף?
בוודאי, לצד הטכנולוגיה שמאפשרת בעצם את כל איסוף המידע הזה, אנחנו בעצם גם מבחינת החוויה הצרכנית, אנחנו מאפשרים שירות הרבה יותר טוב. כי כל נסיעה שלך, אנחנו יודעים להקליט אותה. אנחנו יודעים להקליט מי ישב ברכב איתך, ומה היה מזג האוויר, ובאיזה כבישים אתה נסעת. אנחנו יודעים להציל את החיים שלך, אם קריות האוויר התנפחו, אנחנו יכולים לצמצם תאונות, אנחנו מזהים פאטרנים תאונתיים. היכולת שלנו להיות איתך בכל מקום, ולאסוף את כל המידע הזה בצורה טובה, מובטחת, ככספת מידע פרטית שלך, זה המצב. היא ברמה גבוהה, זאת אומרת, אנחנו לא מסתכלים, בחוזה חכם צריך להבין שהוא גם בעצם צורה מאוד מוצפנת של המידע. למען האמת, אין היום מערכת שמסוגלת להצפין מידע טוב כמו חוזה חכם. רואים את זה מהביטקוין, צריך להשקיע משאבים עצומים כדי לפרוץ לכאלה מערכות. על אחת כמה וכמה על חוזים מהדור הרביעי, זה לא פשוט בכלל, כך שבתכלס המערכת הזאת, שאתה מעלה לה את המידע, זה לא שאתה חולק אותו עם אדם אנושי, אלא שאתה שם את המפקיד את המידע הזה בכספת המידע שלך, והמידע הזה עובד עבורך, הוא יגיד לך האם אתה יכול לשלם פחות על הביטוח, האם אתה, למשל, מדוע אנחנו צריכים להקליט את הנסיעות, כי אם אתה חונה, אז אנחנו יכולים להעביר את האוטו שלך למצב של און, של אוף, סליחה, במקום לשלם לעירייה 4 שקלים ו-17 אגורות, אנחנו נזכה אותך ב-12 אגורות, בזמן שהאוטו היה בחנייה, ולא היה לנו סיכוני תאונה. אלה דברים שאנחנו יודע לחשב אותם, ולהתאים את המוצר ספציפית ללקוח, וזה בעצם מתאפשר רק עם חוזים חכמים.
עוד פעם, ברשותכם אני רוצה לעשות סדר, כי זה לא פשוט, אולי רק לי, אבל בכל זאת ננסה. אני נכנס לאתר של שוקו ביטוח, ואני ממלא שם טופס עם פרטים אישיים, מספר רכב, גיל, איזה עוד דברים, סוג רכב, שנת ייצור של הרכב. בצד השני, אין פקיד, אין אקטואר, לא יושבים אנשים במשרד ליד מחשב, בעצם אני מזין את כל הנתונים ישר לתוך חוזה חכם שיושב על הלג'ר, והוא מחזיק את כל הנתונים שלי, ולשם גם יתחברו הנתונים שעולים מתוך הנסיעות שלי, שאותם אתם מקליטים ישר לתוך אותו חוזה חכם?
כן, אני אפילו אגיד לך אפילו יותר מזה, אין מאחורי זה, כמובן אין אנשים ואין מסדי נתונים, אין גם מערכות ואין שרתים, אין תוכנת מחשב שמפעילה את זה, אתה כותב את הכל ישירות לתוך חוזה חכם, שהוא חי לו serverless, מה זאת אומרת, זה קונספט שאני לא אכנס אליו טכנולוגית, הוא חי אפילו ללא שרת, על הנטוורק, האינטרנט שלך, אתה רק צריך חיבור לאינטרנט, והחוזה הזה ידע לאסוף המון סוגים של מידע, לא רק שם פרטי וטלפון, אלא סטרימים של מידע.
אז אני רציתי עוד לתקן אותך בתהליך ההצטרפות, כי פחות או יותר חוץ ממספר רכב, אתה לא תצטרך להזין שום מידע, אנחנו היום יודעים על כל הזמן אנחנו מחזיקים את מאגר הרכבים בישראל, יש 3.6 מיליון מספרי רישוי של רכבים, כל המידע עליהם, סוג המנוע וכו' וכו' נמצא אצלנו, אנחנו מחזיקים כמה עשרות אלפי קומבינציות של מחירים לביטוחי רכב, והמערכת מאחורי הקלעים כבר בתכלס בנתה סדר גודל של מעל 30 מיליארד קומבינציות אפשריות של ביטוח, ואת הפוליסה שלך מחכה לך, כשאתה נכנסת אנחנו רק עושים פילטר למה לא רלוונטי אליך, ואנחנו יודעים מהר מאוד לעשות קיבוץ אוטומטי, ככה עובדת הבינה המלאכותית, היא כל זה מבין כל האופציות שהיא כבר חישבה מראש, מכירת במקרה הכינותי מראש, היא רק מצמצמת את האפשרויות שלא רלוונטיות, ובסוף היא עושה איזשהו ממוצע משוקלל ממה שהיא חושבת שהוא הבסט פיט עבורך, ולכן היא כמעט בוודאות ידע להציע לך את ההצעה הטובה ביותר, והמחיר הטוב ביותר, היא מנהלת סיכונים של כל הפוליסות ביחד, היא רואה כמה לוק אליי כמוך הגישו תביעות בעבר, היא מייצרת לך כבר פרופיל סיכון, והכל קורה בתוך החוזה החכם, הוא עשה את זה בעצמו. כל חוזה חכם מתנהג לבד. מה ההבדל בין דור 4 לדור 5? שבדור 5 החוזה גם מכיל את החשמל של עצמו, והוא יודע לענות כן ולא לבד, והיום הוא צריך שהוא יהיה לדגום אותו, בצורה קלאסית, של מחשוב קלאסי, ויגיד לו, ישאל אותו את השאלה, והוא יענה כן ולא, אבל ברגע שיהיה לנו גם יכול לתת לפזר את החשמל נכון, הדור החמישי גם יפעל בצורה של אלפיות השנייה, והחיים שלנו יהיו בכלל יותר טובים.
מה אני צריך לעשות כדי לשלם את העמלה של הביטוח, כדי לפתוח את הפוליסה, כדי לקבל את הכסף בחזרה? אין אנשים שיושבים שם, הכל מול החוזה?
כן. ממש ככה, אין לנו מחלקת גבייה, אין לנו מחלקת תביעות, כשנדבר קצת יותר לעומק על שוקו, יש מה שהרגולטור מחייב, כל מיני נושאי משרה שהם הם החותמים, בתוך אותו החוזה הם חותמים על אותה, על אותו workflow, זאת אומרת אנחנו מראש רושמים את התסריט, מה יקרה אם יש לך תביעה, מה יקרה אם תרצה לשלם כסף, מה אם תרצה אם להחזיר כסף, מה אם הכרטיס אשראי שלך לא עובר, או לא משנה מה, אותם נושאי משרה חותמים בתוך החוזה שהם אישרו, בדקו את, את אותו תסריט הזה והוא עומד ברגולציה, ומאז החוזה מתפעל את זה לבד. אתה מדבר ישירות מול החוזה, אתה עושה אינטראקציה עם החוזה ומקבל את זה, החוזה מטפל מן הסתם גם בתשלומים.
ליאב?
ובטח יש את השאלה, ומה קורה אם משהו קורה, אם בכל זאת צריך לדבר עם מישהו. אז כאן מה שאנחנו עושים, יש לנו חוק, אנחנו, גם אם צריך לפתור את זה ידנית, זה לעולם מקרה פעם אחת. ומעכשיו ואילך, המקרה החדש הזה, שעלה עם איזה לקוח שנתקל בבאג, שלא הצליח לקרות משהו, זה בהחלט תהליך שיכול לקרות, ומבחינתנו, כל באג יכול לקרות פעם אחת, והוא חייב להיפטר טכנית, ואנחנו מעריכים שנניח יש עשרות או מאות באגים, בסופו של דבר כל התשובות לכל השאלות האפשריות יענו, והעסק הזה אמור לעבוד 100% אוטונומית, ממש כמו נטפליקס.
בואו נעזוב לרגע את התשתיות שלנו, את פאסיו, שזו החברה עם הלג'ר ועם היחסון ועם האינדוקס, אם אני צודק, ונעבור לחברת הביטוח הדיגיטלית האוטונומית לחלון הראווה לשוקו. מה מייחד את שוקו?
אז אני חושב ששוקו היא הכל, היא בעצם תשתית מלאה לשירותים פיננסיים. היא יכולה להיות B2C, כמו שאנחנו מכירים חברות כמו למונייד או ליברה, זאת אומרת שיש לך איזשהו אתר אינטרנט שהלקוחות יכולים להגיע אליך, אבל היא גם יכולה להיות API מלא, מה שאנחנו מכירים מהבנקאות כ-Open Banking, אז בעולם שלנו זה Open Insurance. זאת אומרת, אתה יכול להטמיע את שוקו בכל דבר, במכונית טסלה. הרי לכאורה טסלה לא צריכה ביטוח, היא מחזיקה בדאטה. זה IoT נוסע שיודע בדיוק מה קורה. אבל לטסלה אין רישיון ולשוקו כן. אז שוקו יכולה להזכיר את הרישיון שלה כפלאגין, כמעט לכל התעשיות שצורכות אינשורנס. זה יכול להיות למוביליטי, כמו טסלה או פנגו, וזה יכול להיות לבנקאות, כמו ביטים למיניהם, שאתה יכול להתחבר ולהפוך את הביטוח לאניוור. אני חושב שזה הייחודיות של שוקו. היא לא רק אתר אינטרנט נחמד עם פרסונליזציה ובינה מלאכותית וקמפיינים מגניבים בטלוויזיה, היא בתכלס האמבדד אינשורנס הראשון בעולם, שהוא פיור, שהוא מלא. אנחנו יכולים לשים את שוקו בתוך מקרר. אם למקרר יש אנדרואיד בפנים, אנחנו יכולים לדעת כמה הוא עולה, והוא יכול לשדר את עצמו לביטוח הדירה, ולהוסיף את עצמו לביטוח, ואם הוא מתקלקל, הוא גם יזמין לעצמו טכנאי. זה לא משהו דמיוני, זה מה שאנחנו פשוט עושים. כל מה שניתן לחבר אותו לאינטרנט, שוקו יוכל לבטח אותו, ושוקו יהיה רישיון. חשוב אולי לתת על זה רק מילה אחת, הרבה משתמשים בתחום שם המילה אינשורטק. אז אינשורטק זה טכנולוגיה לביטוח. אז שטכנולוגיה לביטוח בלי רישיון, היא כמעט ולא שווה, כי לכולם יש טכנולוגיה. ורישיון בלי טכנולוגיה, זה חברה מיושנת, ואני חושב שמה ששוקו מביאה פה את הבשורה הזה שהיא רישיון וטכנולוגיה, או טכנולוגיה שיש לה רישיון היא בעצם, טכנולוגיה עם רישיון, זה המוצר וזה בא פלאגין לכל אפליקציות התשלומים ואפליקציות החנייה, כך שאנחנו נראה את שוקו בכל מקום, ואני חושב שזה תהיה בשורה מאוד מאוד מעניינת.
שוקו היא הרישיון שמאפשר לפאסיו, עם כל הלג'ר והחוזים החכמים, לפעול בשוק הביטוח המורשה והמפוקח?
התשובה היא כן. פאסיו היא חברת ענן, בדיוק כמו AWS, רק היא מגיעה כבר מוכנה לסמארט קונטרקט, יש לה אפליקציה מאוד ברורה מה היא עושה, ושוקו עליה בונה את אפליקציית הביטוח.
אוקיי. Okay. תודה, ועכשיו אני מנסה להבין עוד פעם את מה שאתה אמרת לי, אב, כי אלה דברים מאוד חדשים בעיניי. שוקו היא מקרה פרטי של שימוש בלג'ר של פאסיו, ואני יכול לחבר את שוקו או את הדמויי שוקו שאתם יכולים לאפשר לסוכנות רכב, בוא נניח, וסוכנות הרכב הזאת תמכור את הביטוח של עצמה במרכאות, שיתקיים כחוזים חכמים דרך שוקו בלג'ר של פאסיו?
כן, מדויק. זה בדיוק מה שאתה אומר. וסוכנות רכב זה רק דוגמה אחת, אנחנו בעצם כבר פותח ונמצא בבדיקות פלאגין לחנויות, עכשיו חנויות אינטרנטיות, אתה קונה, כל דבר שאתה קונה בחנות אינטרנטית, לא משנה אם זה שופיפיי או באתרי וויקס, אתה רוצה לספק איזשהו שירות נוסף ללקוחות שלך, שכל מה שהם קנו אצלך יהיה מבוטח, אין בעיה, הם מתקינים את הפלאגין הזה ממש בלחיצת כפתור אחת, ונוצר בעצם מוצר דינמי באותה חנות, שהוא ביטוח לכל מה שקנית. אז בעצם היכולת שלנו לעשות את ה-embedded insurance הזה, בעצם להטמיע את החוזים החכמים במסחר, הוא מאוד עוצמתי וכולל המון תחומים.
כבעל סוכנות רכב, אני יכול לתת שירות שתחת הכותרת שלי, insurance as a service, תחת הכותרת והלוגו שלי, שאני נותן ביטוח למי שקונה את הרכב, אני מבטח אותו, ובעצם הכל מתנהל באמצעות שוקו בפאסיו. עכשיו, האם כשאני כאדם פרטי נכנס לקנות מצלמת וידאו יקרה, אני בעצם משתיל בתוכה את שוקו, והמצלמה מבוטחת שוב גם היא באופן פרטי בפאסיו?
זה בדיוק מה שאוריאל ניסה מקודם לתת. הדוגמה עם הרכב היא דוגמה די ברורה. אבל למשל, אם אתה בעלים של KSP, אתה תוכל להציע פלאגין אצלך באתר, שאם קנית עכשיו איזה מצלמה יקרה, הוא יציע לך ב-65 שקלים לשנה, שזה פחות מ-5 שקלים או לא זוכר משהו כזה, המצלמה שלך תהיה מבוטחת, עד כך וכך סכום, אם היא טובה וכו, כאשר כל הדאטה הגיע, אנחנו יודעים מה החשבונית וכמה המוצר הזה עולה ומה הוא שווה, ואת כל מיני שאלות מתרחנות כמו ערך כינון וערך חדש, ותעלה לנו את הקבלה, התייתרו לחלוטין, וקרו דיגיטלית בצורה מלאה, אנחנו גם לא צריכים לך כרטיס אשראי, כי אתה שילמת ל-KSP, פשוט לחצת עד, נוספו לך 65 שקלים, והמוצר הזה נוסף, אם אנחנו מזהים גם את האימייל שלך, ויש לך גם ביטוח דירה, הוא פשוט ייכנס פנימה, ויתועד בצורה נקייה לגמרי.
עוד צעד קדימה. בעצם, אתם מתעסקים בביטוח, אבל זה לא מחייב. יש כאן איזשהו מבנה, שתואר קודם, ואני אנסה לתאר אותו אולי שוב לטובת המאזינים, יש חברת תשתית, נקרא לה X, שיש בה לג'ר, וחוזים חכמים, ויש חברת חוץ, שיש לה רישיון, למשל, לבנקאות, והיא יכולה עכשיו לתת את המקבילה של שוקו בשירותי בנקאות. האם אני צודק? ואם כן, איך הדבר הזה יכול להיראות? מה זה בנק אוטונומי?
אז אתה צודק לגמרי. אנחנו יודעים שביטוח זה דבר שהוא מאוד מורכב. הוא מאוד מורכב כי הוא כולל הרבה מאוד סוגים של מידע שחברת הביטוח צריכה כדי לקחת החלטה, לקבל מישהו אליה ולקנות את הסיכון שלו, וגם יש הרבה דברים שנעשים באופליין, זאת אומרת, נגיד קרתה תאונת דרכים, זה קרה לא בפלאפון, זה קרה במציאות, וזה מסבך את העניינים. למעשה בנק, זה המודל, אחד המודלים, או לפחות המודל הפיננסי, הפשוט ביותר של חוזה חכם, בנק, הוא יודע לעשות שני דברים, אני עוזב שנייה בצד את כל נושא ההלוואות, אני מדבר על בנק, מה שנקרא שירותי ראש, זה להעביר כסף, זה כל מה שהוא יודע לעשות, בניגוד לביטוח שהוא יודע להעביר סיכונים, לאסוף כסף ולשלם כסף, ותוך כדי לחשב את הכספים האלה, תוך כדי התחשבות בכל מיני היבטים כלכליים, כמו מדד, או מה רמת הנזק, או דברים כאלה. אז בבנק האמת היא זה הרבה הרבה יותר פשוט, אבל כשאנחנו מדברים על בנק, וכבר היום יש בעצם איזושהי אינסטגנציה של בנק אוטונומי, שזה הארנקים של הבלוקצ'יין. זאת אומרת, יש כבר ארנקים שמעט מאוד אנשים נוגעים בהם, והם עובדים, והם מנהלים כלכלה די גדולה של מאות מיליוני, אם לא מיליארדי דולרים, בעברות בחודש, בלי שיש איזשהו פקיד שעושה ריפרש למחשב בסוף היום. אז זאת אומרת, את הוכחת היכולת דווקא בבנקאות כבר עשו. מה אנחנו מחדשים בנושא של הבנקאות? אנחנו בעצם יודעים לעשות בנדל, לחבר לאותו שירות עוש, שבוא נגיד כבר את התגלית הזאת כבר גילו והוכיחו שהיא עובדת, אנחנו יודעים לחבר לתוך העוש הזה את שאר השירותים הפיננסיים שהבנקאות המסורתית היום מציעה, וגם שירותים פיננסיים נוספים כמו ביטוח. אם אנחנו מסתכלים על חברות שניסו לפתח אפליקציה, הם לא עושים את זה בחוזה חכמים, כמו למשל רבולוט או N26, שהם בנקים מובילים, או קשאפ בארצות הברית, הם אפליקציות שמנסות להכניס לתוך איזושהי אפליקציה סלולר כמה שיותר שירותים פיננסיים דיגיטליים, אבל מאחורה יש המון, המון מערכות והמון עובדים שניסו לתת את השירות, אז הבנק האוטונומי שאנחנו מציעים, ואנחנו לא מנסים להפחיד אף אחד בשוק או להציר כוונות, אבל זה משהו האמתי שביקשו מאיתנו להביא לשוק, יכולות העוש של החוזים החכמים של פאסיו, אותו לג'ר של פאסיו, שיכולים להיות אגב מנוהלים גם על ידי המדינה, על ידי נגיד הבנק המרכזי, הבנק המרכזי יכול לנהל, להחליט שהוא המנהל של הלג'ר הזה, ואז כל הפעילות הכלכלית החל מעוש ועד ודרך הלוואות, שמשכנתה וביטוח מחוברים לאותו ארנק, ואנחנו חושבים שזה דבר מאוד חשוב, בעיקר שאנחנו מסתכלים מזווית של ביטוח, כי ארנק צריך להכניס את הביטוח. אני עכשיו הגשתי תביעה, אני רוצה שהכסף יחזור לי לתוך הארנק, אני עכשיו עשיתי רכישה עם הארנק, אני רוצה שהעסקה תהיה מוגנת בביטוח שהוא בנדל, הוא מחובר לתוך הארנק, וזה מה שאנחנו עושים.
נניח שאתם ניגשים אל יאיר אבידן, מר יאיר אבידן, המפקח על הבנקים, והוא אומר לכם, אתם צריכים לעמוד בכל מיני תנאים, למשל שלהחזיק סכומים מסוימים של כסף, לא יודע מה. איפה אתם מאחסנים כסף? בלג'ר שלכם הפרטי, בתור סימנים פרטיים של הלג'ר שאחר כך מתרגמים בתקשורת עם מוסדות פיננסיים אחרים לשקלים? זה בכלל שאלה שאפשר לענות עליה?
כן, זה תלוי ברישיון. שוב, אנחנו נכנסנו עכשיו לרישיון הבנקאי, אבל הרישיון הבנקאי בסוף הוא רישיון להדפיס כסף, והכסף הוא היום לא כמו פעם מטילי זהב, ושצריך להזיז אותו ממקום למקום, וצריך ורטנים ומלגזנים. היום זה פשוט להדפיס 0 ו-1 במחשב, ופוף, יש לך כסף. אז זה לנהל לג'ר של שקלים דיגיטליים, שאין להם אחיזה במציאות, אלא למעט רישומים מקבילים שלהם בבנק ישראל על פקדונות וביטחונות שהבנק הדיגיטלי נדרש להעמיד, אבל מעבר לכך הכל זה רישום בספרים.
אוקיי, כלומר השאלה ששאלתי הייתה בעצם שאלה טיפשית, עכשיו אני מבין, כי בעצם אתם עושים בדיוק מה שיעשה בנק רגיל מבחינת הייצור של האפסים והאחדים, אבל אתם לא רק דיגיטליים, אלא אתם גם אוטונומיים, ואתם תעשו את זה בלי אנשים, ובלי שום מגע, ושום התעסקות של כוח אדם. צודק?
מדויק. ומה שרציתי להוסיף לחלק הקודם, שאוריאל תיאר את הארנק, מההיבט הטכנולוגי, חשוב צריך גם להביט על זה מההיבט הצרכני. אני רגיל להתעסק עם הבנק שלי, אני רגיל לעבוד עם אפליקציית התשלומים, שהופכות להיות מקובלות יותר ויותר, כך שזה רק אך טבעי עבורי, שאם אני רוצה לקנות כרטיס טיסה לחול, אני אעשה את זה מהאפליקציית התשלומים שלי, ואז הביטוח שלי יופעל משם, ואם אני צריך לשלם לרופא בדנמרק, אז אני אבוא עם אעביר לו כסף, וזה פשוט הכל יקרה, והאפליקציית התשלומים הדיגיטלית הזאת יודעת לנתב, האם זה יורד מהחשבון של חברת הביטוח שלי, או האם זה יורד מהחשבון הפרטי שלי, והכל קורה בארנק שלך. ולכן פחת הלקוח, זה החיבור שלהרחתנו היה רוצה לראות את הביטוח שלו. אבל שוב, כל אחד איפה שיהיה לו נוח. מי שירצה להוריד אפליקציה של שוקו, יוזמן, מי שיעדיף לראות אותנו באפל פיי שלו, בסדר גמור, איפה שתרצה.
עוד שאלה. אני חוזר לי אב לאתר של KSP, לזה שקניתי פלאג אין וביטחתי עכשיו את המחשב שקניתי. האם אנחנו יכולים לדבר על המקבילה הבאה? אני נכנס לחנות קרביץ ורוצה לקנות מדפסת, ובתוך המדפסת כבר יש פלאגין של הלוואה? יש משמעות למה שאני אומר?
כן, זה בהחלט, אתה יכול לייצר את זה, אבל זה פשוט אם אתה, כן? אתה כאילו נותן את החוזה של המדפסת, ואת אם אנחנו רוצים להגדיר את זה ככה, אז בתוך המדפסת יהיה חוזה, הוא בעצם לא יושב אצלה, יושב בענן, אבל היא מקושרת אליו. והחוזה הזה אומר שאם אתה קונה אותה, אז היא בעצם מייצרת לך איזה buy now, pay later, ונוצר איזה חוזה הלוואה שיחובר לחשבון בנק שלך, ובעצם אפשר לך לצאת עם המדפסת הזאת בקרביץ, היא דיווחה את עצמה לכבר לקופה של קרביץ שהיא נקנתה, אתה, היא שידרה לך שזה כבר היא בתוך הפוליס הדירה שלך, היא שידרה לחשבון בנק לשלם על זה בעתיד, קיבלת לאשראי, בעצם קיבלת מיני הלוואה לרכישת המדפסת עכשיו. זה שירות מאוד מאוד נחמד שניתן יהיה להציע אותו.
בנקאות ללא בנקים? ללא בנקאים וללא בנקים? רק בנקאות?
בוא נקרא לזה ארנק. חוזרים לארנק.
ונוסיף לזה, אני רוצה לחבר גם קצת את הנושא של אשראי. אנחנו דיברנו על אשראי צרכני, יש גם את הצד העסקי. אני כבעל החנות, מאוד חשוב לי שיהיה נוח ללקוחות שלי. ברגע שאני עושה שימוש בחוזים חכמים ככלים שיעזרו לי לשווק, למשל, לפרוס תשלומים ללקוחות, לתת להם את המוצרים כהלוואות, אבל מצד שני, אני רוצה שהתזרים המזומנים שלי יהיה כמו שנוח לעסק שלי, אז אנחנו בעצם יכולים לייצר מוצרי אשראי מקבילים שעובדים צד אחד, צד צרכני, וצד אחד, צד עסקי, והכל פועל מה שנקרא סימלס. אף אחד לא רואה, כל אחד מקבל את התנאים שנוחים לו כדי לרכוש או לנהל את העסק.
ליאב, בינה מלאכותית משחקת פה תפקיד רציני?
כל מה שקורה פה נורא מעניין, שאתה מתעסק עם בינה מלאכותית, זה לא עוד ישות אחת. זה עוד 10 מיליארד, זה כוח אש מטורף, מבחינת היכולות, אם אתה מאמן אותה כמו שאתה צריך, זה כמו 10,000, 10 מיליארד גמדים, שעובדים עבורנו עכשיו, זה, לא, זה בלי אנשים אמנם, אבל זה עם 10 מיליארד גמדים בינה מלאכותית, שעובדים במקביל, ולא נחים לרגע, ואין להם שבת, ואין להם חג, והם כל הזמן חרוצים ויעילים, ומשפרים את עצמם עד אין קץ, אז זה פשוט לא משהו שמוח אנושי בכלל יכול להתחרות איתו, ואין אפילו איך להבין אותו או להסביר אותו, זה beyond us. נקודתית, הכל זה אקווריום שקוף, אין פה שום black box. אתה עומד על כל מקרה ומקרה, עושה עליו קליק ימני, ואתה מבין בדיוק מהם ההחלטות שנלקחו עם כל ההיגיון, ואתה יכול גם לתקן אותם, ואין לו אל תעשה את זה יותר, וללמד אותו. אבל זה כל כך מורכב, זה כמו לתמחר נסיעות לפי ווייז. מוח אנושי לא יכול לעשות את זה. זה לא לפי כמה קילומטרים נסעת, או באיזה כבישים נסעת, זה הכל ביחד. זה אינסוף מידע שהמוח שלך לא יכול לראות אותו, ובטח שלא בצורה אגרגטיבית על כל החוזים החכמים. אבל בינה מלאכותית כן, עם אותם יכולות של סריקה קוואזי קוואנטומית, להבין את כל העסק הזה, וזו הקפיצת מדרגה שמאפשרת את זה, המשפט האחרון לדבר הזה, זה לא רק הטכנולוגיה והרישיון, אתה גם צריך לבנות מודל עסקי, אתה צריך גם לייצר DNA של ארגון, שמסוגל בעצם לקחת אחריות על האלגוריתם הזה, אבל לא לעבוד בו. אנחנו, אף אחד מאיתנו לא עובד בחברה, אנחנו כולנו אבל לוקחים אחריות על האלגוריתם ומלמדים אותו. אז זה העידן החדש של החברות, זה גם חברה מהדור הרביעי, ואנחנו מאמינים שהעתיד יהיה מדהים.
ליאב גפן יזם, אוריאל אהרוני יזם, תודה שהייתם איתנו בפודקאסט.
תודה רבה דוקטור רושי, היה לנו תענוג.
תודה רבה דוקטור רושי, תענוג להיות אצלך בתוכנית.
עד כאן על קצה המזלג, ניפגש בדוחות הבאים, תוכלו לכתוב לי ל-050-8898-322, או ללינקדין שלי, דוקטור רושי שוהם קראוס באנגלית, תודה לקווין מקלוד על המוזיקה, להתראות.